אוצרות פנימיים, הדרכות, כלים לגישה נכונה לאוצרות הפנימיים שבתוכנו, תוך תקווה להבין קצת מי אנחנו, מה חיינו, מה תפקידנו, וכן הלאה. אנחנו בעמוד 47. עמוד 47. בפסקה שלפני הסיפור, שהאדם מחובר לעצמו. כשאדם מחובר לעצמו, הוא מרגיש את המשמעות שלו. אמרנו, ככל שאדם בטוח, יותר בטוח, נקרא לזה כך, בואו לא נדבר במוחלטות, אבל ככל שאדם יותר בטוח שההתנהלות היומיומית שלו היא יונקת מכוחות, ממקורות, יותר אמיתיים, יותר שלו, עד כמה שניתן לומר את זה, יותר שלו. הוא יכול להגיד לעצמו די בוודאות שצורת המחשבה הזו, כן, ההבעה הרגשית, הכוחות שהוא מבטא אותם, זה שלו. זה כוחות שהיו בו גם שהוא היה תינוק, כך אמא אמרה, כך הגננת אמרה, כך אמרו בבית הספר, כך בצבא. זאת אומרת, יש איזה קו רציף, כן, שלמעשה מאשר לו, שצורת ההתנהגות העכשווית שלו יונקת מכוחות מקוריים שהופיעו, שנכחו בתקופות חיים שונות. אפשר לברר את הדברים האלו. ככל שאדם יותר יונק וחי על בסיס, כן, של כוחות כאלו, זה נקרא שהוא מחובר לעצמו, אז כך הוא יותר מרגיש את המשמעות שלו. הוא משדר על התדר שלו, נקרא לזה ככה. הוא משדר על התדר שלו. הוא מרגיש את המשמעות שלו, את הייחודיות שלו. הוא מרגיש את הביטחון העצמי מבפנים. כן? זה מה שאמרנו פעם שעברה, שכאן מילת המפתח היא מבפנים. כלומר, ביטחון עצמי מבפנים לעומת ביטחון עצמי מבחוץ. ביטחון עצמי מבחוץ, פירוש דבר הוא, שאני בעצם מתנהג באופן שהחברה מחמיאה לי על כך. לא בטוח שזה מתאים לי אגב, אבל אני כרגע משדר לפי התדר החברתי, מה שהחברה החליטה, שכך צריך להרגיש, כך צריך לחשוב, כך צריך לדבר, כך צריך להתנהג. ואני מקבל פידבק משמעותי מאוד, זה יכול להיות קהילה שבתוכה אני חי, זה יכול להיות מפלגה, זה יכול להיות שייכות תרבותית וכו'. ואני מקבל פידבק מאוד משמעותי, החברה נותנת להבין שאני רצוי בקרבה כל עוד אני מתנהג באופן הזה. ואיזה מעניק לי, בלי שום ספק, תחושה של עוצמה. ברגע שאני חלק מקהילה, כל אחד מאיתנו רוצה להיות חלק מקהילה, אין שום ספק, האדם הוא חברתי בטבעו. ברגע שהחברה שבתוכה אני חי מאשרת אותי, זה דבר בעל עוצמה. לא כל אחד הוא מספיק גיבור ומקורי וחירותי כדי לבוא ולומר, נכון שהחברה מחמיאה לי, אבל זה לא אני. תודה רבה על המחמאה, תודה רבה על האישור, אבל אני עם זה משהו אחר. ואני נאלץ, בשמחה, בגבורה ובאומץ, לחשוב אחרת מכם. כי אם אני לא אחשוב אחרת מכם, אני מאבד את עצמי לדעת. את עצמי, את עצמיותי. זה מאוד קשה להגיד דבר כזה. בפרט שאנשים, הם מתהלכים רוב חייהם סביב האופי העצמי שלהם. לכן אין להם את מקור היניקה הזה שאומר להם, סרב לחברה. אל תיכנע לחברה. הקול הזה שילחש לנו את הלחישה הזו, כן, כמו אותה אינטואיציה נבואית נפלאה של מלך כוזר, של המלאך המתגלה לו בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה אך מעשיך לא רצוי. המלאך, כן, זה בעצם אותה נקודה פנימית שאומרת לנו, למרות שמצאת כביכול את הקהילה שלך, ולמרות שאתה כבר מחובר לתרבות מסוימת, או לצורת חשיבה מסוימת, זה לא מתאים לך. אז לא פשוט לעמוד מול חברה ולהגיד להם, לא, זה לא אני. חסר לנו משהו בהקשבה לעולם הפנימי, כן? שיעניק לנו את הביטחון, את האומץ, להיות שונים. ולכן כל אחד מאיתנו משלם מס מסוים. מס מסוים, יש כאלה שמשלמים מס כבד מאוד. 13 שנים עבדו את קדר לעומר, ו14 שנים הרדו. כל אחד עובד משהו אחר, כן? כל עובד משהו אחר. כל אחד יש לו רמה אחרת של שיעבוד. כשאדם מחובר לעצמו, הוא מרגיש את המשמעות, הייחודיות, הוא מרגיש את הביטחון העצמי מבפנים. אני מקבל את האישור מנשמתי. אני מקבל את האישור במקום פנימי בלתי תלוי. והמקום הזה מסוגל להבדיל אותי מדעת החברה ולהגיד לי, אתה שונה, אתה אחר. לא בגלל זה חס ושלום, אתה הולך נגד החברה, לא בגלל זה אתה חס ושלום מתנשא, ודאי שלא. אתה מכבד כל אחד ואחד לפי אופיו, אבל יש לך את המקום שלך באופן ודאי לחלוטין. ויש לך את היכולת לבוא ולומר, אני יחיד ומיוחד בין רבים. זה דבר נפלא. זה נקרא לקבל את הביטחון העצמי מבפנים. כמובן שברגע שאדם מקבל את הביטחון העצמי מבפנים, הוא אדם מאוד שלב. הוא לא צריך להתאים את ההתנהגות שלו עם הסביבה. אדם צריך להתאים את ההתנהגות עם הסביבה, הוא כל הזמן במצב של תחזוקה בלתי פוסקת של הדימוי שלו. זה דבר בעייתי. מה אמרו על האופן שבו אני חושב, שאני מתנהג וכן הלאה וכן הלאה? זה מאמץ אינסופי להתאמה. אמר רבי ישראל מסלן שאדם כזה למעשה הוא במצב יותר גרוע מקבצן. כי קבצן בשעה שהוא פושט יד בשביל מזונותיו, הרי שאדם כזה הוא פושט יד בכל רגע ורגע. כל הזמן הוא נמצא בתהליך או בצורך אז של התאמה בלתי פוסקת. ברגע שיוצא מפתח ביתו, הוא כבר עושה את הפעולה, כמשל, את הפעולה הזאת. כלומר, איך אני נראה? זאת אומרת, הוא יוצא אל זירת הגלדיאטורים של החברה האנושית. הוא מרגיש שהוא לא יכול להיות מה שהוא רוצה להיות. הוא חייב למסור דין חשבון, לבוס שלו, לזה שלו, זה בעיה. אז הוא קבצן. עכשיו, צריך להבין שכדי להתאים את עצמי לחברה, אני צריך לעשות מניפולציה. כן, הרבה פעמים מאוד מאוד מסובכת על הנפש. אני צריך ללכת נגד האופי שלי. צריך לחשוב לדבר הזה. למה הדבר דומה? הדוגמה אולי חריפה. זה כמו אדם, אדם שצריך להתרגל כל הזמן לנורמות החברתיות. אני לא מדבר רגע על נורמות הכרחיות. מה שאומרים, הלך בקרתה, הלך בנימוסה. זה בנימוסה. אתה הולך בעיר, תלך לפי נימוסה. זה בסדר, זה דרך אחרת שקודמת התורה, חובתנו. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הליכות שעומדות בניגוד לאופי שלי. אדם כזה, שהוא צריך להתאים את עצמו לציפיות החברתיות, הוא צריך לעשות על עצמו מניפולציות קשות מאוד. הדבר דומה לאדם שצריך להתרגל ללכת על הראש. ללכת על הראש. או כמו אותו חתול בסיפור המפורסם, רבי יונתן אייבשיץ, אתם מכירים את הסיפור? אותו ויכוח שהיה בין הכומר לרבי יונתן. כן, זה הקומר, כן, כמובן, בין רבי יונתן אייבשיץ, מה חזק יותר, הטבע או השכל? כן, טבע או השכל. אז בסדר, רבי יונתן אחז בדעה שהטבע חזק יותר. והקומר אמר, השכל, וכל אחד ניתנו לו 3 ימים כדי להעביר ראייה מוחצת לדעתו ושיטתו. רבי יונתן חזר לישיבה וישב ללמוד, לא היה מוטרד כל כך מהסיפור, לא עבד על הפקה ולא כלום. ישב ללמוד כרגלו. ברגע אחד, בזמן לימודו, חלף שם איזה עכבר, כדרכו של איש אמונה, הבין שהעכבר הזה לא חלף סתם, הוא התעכב ליד הסטנדר, אז רבי יונתן הוציא את קופסת הטבק שלו, פתח אותה, העכבר נכנס פנימה, והוא החזיר את הקופסה לתוך הכיס. זהו, נגמר הסיפור. בא כרוז לקרוא לו לחצר המלך, הוויכוח וכו'. זה מופיע בשרי המאה, מי שרוצה יראה את זה שם, בפרק המוקדש לרבי יונתן אייבשיץ. והגיע זמן הוויכוח, והזמינו כן, וכבר הכומר כמובן הכין שם את הכל לפני כן, שטיח אדום פרוס, והמלך אומר, קדימה, תתחיל אתה הכומר. והכומר ככה שולף איזה חתול, והחתול מחזיק מגש בידו, ברגלו, מחזיק מגש, ומחבד את האנשים. כמו מלצר, ממש משהו פילי, הוא אילף אותו. וכולם מוחאים כפיים, זה ברור, השכל, השכל. אילף חתול, שכל האדם שמאלף חתול. וכולם מוחאים כפיים לכומר, כבר כמעט היה ברור זה שהוא ניצח. ואז רבי יונתן מוציא את קופסת הטבק מכיסו, ופותח אותה, העכבר יוצא ורץ על השטיח, והחתול שומט את המגש מידיו ורץ אחרי העכבר. כולם היו בהלם, לא הבינו מה קורה פה. לאט לאט הראשונים ככה שתפסו את העניין עם ההצתה יותר מהירה, תפסו את הנקודה. יחיות כפיים חלשות בקהל, ולאט לאט מתגבר, הבינו מי ניצח. הטבע חזק יותר. מה, אתה מנסה לשנות את הטבע החתול? הטבע החתול, שהיא מורה עכבר, זו רץ אחריו. זה שהצלחת לאלף אותו, שבתנאים מסוימים מאוד הוא יחזיק את הזה. אני רוצה רק לומר שבעצם לנסות ולשנות את טבענו, בגלל שהחברה מצפה מאיתנו דברים מסוימים, זה פחות או יותר כמו להפוך חתול למלצר, פחות או יותר. הנפש לא תסכים. והניגוד הפנימי החריף הזה, הוא עומד ביסוד העצבות של האדם. עצבות פירושה שהאדם מעוצב על ידי כוחות שהם לא עולים בקנה אחד עם האישיות. אנחנו לא נגד ללמוד איזו חכמה לומד מכל אדם, אבל אמרו חז"ל, מכל ולא כל. מכל זה מם החלקיות. ללמוד משהו, תלמד, אבל צריך לעבור תהליך של עיבוד. תראו לעצמכם שאדם יאכל גזר או עגבנייה בלי ללעוס. הוא חייב לאבד את המאכל באופן כזה שהגוף יוכל למצות ממנו את אבות המזון. זאת אומרת, העגבנייה או הגזר, המאכל, צריך לעבור תהליך של עיבוד כדי להתאים אותו לאדם. ברגע שאתה לוקח השפעה חברתית, ואתה לא מאבד אותה בתוך הנפש, כן? לפי הגנטיקה הנפשית שלך, האישיותית שלך, הדברים האלה נכנסים בלי עיבוד, ואז נמצא שאתה בעצם פונדקאי של מישהו אחר. זה דבר לא פשוט. בעצם שוכן בתוך איזה חלק של מישהו אחר, והוא מעיב על היכולת שלך להיות את עצמך. עכשיו, הנשמה היא מאוד סובלת, כי הנשמה היא רוצה לגלות את עצמה, כן? באופי מאוד מסוים. שלשם גילוי האופי הזה ניתנו לה כל הכוחות המיוחדים. זה כמו החייל שמקבל קידבק. אתה עכשיו הולך להיות חייל בצבא הגנה ישראל, נותנים לך קידבק. זה הכלים שלך כדי שתוכל להיות חייל. נותנים לך אמצעים. אותו דבר הנשמה. הנשמה היא קיבלה את כל הכוחות שיש בתוך הנפש. כל הכוחות שיש בנפש, הם בעצם נאצלו מן הנשמה. זה הכלים של הגילוי שלה. עכשיו, ברגע שאתה לא יוצר את התאום בין הנשמה לבין הכלים, והכלים הלא הם, כל הנטיות שלך, יצרים שלך, תכונות שלך, כישרונות שלך, כל אלו זה הקידבק שלך, שבאמצעותם אתה מבטא את החיילות של הנשמה. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להשליט על הנפש, קווי התנהגות של אנשים אחרים, בגלל שאתה מצפה להרוויח מזה משהו, כן? אתה בבעיה. אתה גוזר מעין מיטת סדום על הנפש, כן? כאילו, אתה מעריך ומקצר לפי הציפיות של הסביבה. אתה בבעיה. כן, זה דבר שהוא לא בריא. כן. אבל איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? מה? הסוגיה של ה... לא, כרגע זה לא... אנחנו לא מדברים כרגע על הדבר הזה. אנחנו מדברים כרגע... כן? על סוגיות יותר... יותר... פחות ביזריות, כן? כן, יותר חברתיות. זה סוגיה ש... ראוי להתבונן בה, אבל כרגע זה לא סוגיה גם מאוד רגישה, אתה יודע. זה לא דברים ש... אפשר לדבר עליהם בלי הכנה. אי אפשר, זה לא נושא שאפשר לדבר עליו בלי הכנה, ככה ליפול לתוך הנושא פתאום, זה נושא רגיש. פעם לא יודעים גם מי שומע, עם מי אתה יושב, זה דברים מורכבים, זה לא... כן. האדם עצוב הוא אדם שמעוצב על ידי כוחות שהם חיצוניים לו. חיצוניים לו. זה עבודה חשובה מאוד. העניין של לחובר לעצמו, מרגיש את המשמעות שלו, ייחודיות שלו, ואז הוא מרגיש את הביטחון העצמי מבפנים. זה נקרא גם עושר. עושר זה אדם שמקבל את האישור ממי? את האישור ההתנהגותי שלו הוא מקבל, מאיפה הוא מקבל? מבפנים. שהנשמה היא מאשרת לו. כל פעולה שלנו שנסמכת בעצם על כוח אמיתי, שהפעולה היא ביטוי של כוח אמיתי שלי, כוח שנוצר איתי, כן? בראשית הווייתי. לא שקפיתי על עצמי צורת התנהגות שמבטאת תכונה אחרת, שאני לא, כן? ברגע שאני מתנהג באופן שעולה בקנה אחד עם כוחות מקוריים בתוכי, זה יוצר עושר. האדם מרגיש מאושר, כי נשמתו מרגישה שמגישים לכלי שדרכו היא יכולה להתגלות בצורתה המקורית. זה נקרא עושר. אבל כל צורת התנהגות, כמו שאמרנו, שהיא כופה את עצמה על כוחות הנפש ועל הנשמה, יוצרת ניגוד פנימי חריף שמוליד עצבות, תסכול ועוד כמה כעס גדול, כן? כן? וכל מיני תוצרי לוואי, תלוי לפי האדם, כל אדם יש לו את צורת הביטוי שלו, הדבר הזה. הביטחון העצמי מבפנים. אך כשאין לאדם זהות משל עצמו, הוא עלול להרגיש, תלוי בחברה ובדעתה כלפיו. זאת אומרת, אם אנחנו מתהלכים בחברה ומרגישים שחשוב לנו מאוד מה אנשים חושבים עלינו, זה בחינה של הבורק, מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו, השפעות חברתיות שלא שייכות. עכשיו, זה לא שאנשים מנסים להשפיע עליה, רוצים לגזול את החירות. הם פועלים את שלהם. אבל אני עלול, כן? ופתוח מדי לגירויים החברתיים. למה? כי אין לי עולם משלי. ומכיוון שאין לי עולם משלי, אני צריך למלות את עצמי במשהו, אומר הרב קוק, ככל שחסר לאדם את ההכרה עם עולמו הפנימי, כך הוא יותר פתוח להשתלמות מבחוץ. זאת אומרת, לקחת עולמות של אחרים, כן? ככל שאדם הוא יותר מנותק מעצמו, כך הוא יותר מושפע מעולמות אחרים. בני אדם לא בהכרח רוצים להשפיע עליי. לא בהכרח רוצים לגזול לי את חירותי. הם חיים את חייהם. אבל אמרנו, אני קבצן. מכיוון שאין לי משלי, מכיוון שאני לא מכיר את עולמי הפנימי, ואני חייב להיות בעל דימוי עצמי, אז ברגע שאני לא יונק מבפנים, אני יונק מבחוץ. ככה זה עובד. הוא עלול להרגיש תלוי בחברה ודעתה כלפיו. אז אם אנחנו יוצאים החוצה ומרגישים קצת יותר מדי רגישות כלפי מה אומרים? איזו הרגשה של אי-נוחות, של תחושה של איום, שאנחנו מתהלכים בתוך השדה החברתי ואנחנו רגישים מאוד כלפי הנוכחות של אחרים בקרבתנו. אנחנו רגישים. העוצמה של הזולת היא פועלת עליי, היא לא פוסחת עליי, אני לא מצליח להבדיל אותה, אני לא מצליח, הייתי אומר, להעמיד אותה במקומה מבלי שתשפיע עליי, השפעה לא רצויה. אם אנחנו יוצאים לחברה האנושית ואנחנו מרגישים שמרחב הכוחות יותר מדי פועל עלינו, מאיים עלינו, פולשני מדי, סימן שחסר לנו את ההגנה. סימן שחסר לנו משהו בשם העצמי שלנו. ואנחנו חוזרים הביתה אחרי זה. ומרגישים שגם אחרי שאנחנו סוגרים את הדלת, העולם החיצוני נכנס אלינו פנימה. ההשפעות שפעלו אלינו במשך היום, הדעות של האחרים, ההשפעות הנפשיות שלהם, נכנסות איתנו הביתה. ואנחנו ממשיכים להיות מוטרדים, מניסיון התאום הנועל. של כל ההשפעות האלו עם הנפש שלנו. וזה לא הולך, זה לא מתרכב עם הנפש, זה לא מותאם, כן? אבל אין מה לעשות. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו. אם אנחנו מרגישים את הרגשות האלו, משהו צריך בירור. צריך בירור. תסתכלו על ילד קטן. לפעמים צריך ללמוד מילדים קטנים. הוא צריך להיות קטן מאוד, כי מגילאים כבר די צעירים היום לצערנו, ילדים לומדים להתאים את עצמם למה שמצפים מהם. אבל תסתכלו על ילדים ככה בגיל האש, שנתיים, שלוש, ארבע, לפעמים גם חמש, צריך לראות באיזה בית הוא גדל. אבל תראו את ההתנהגות של הילד. היא לא מושפעת משום דבר. זה פשוט נטו נפשיות. זה נטו הנפשיות שלו. אגב, יתרה מזאת, הוא כל כך מחובר לעצמו, כן? כל כך מחובר לעצמו, שהוא משתמש בסביבה כדי לשרת אותו. הוא משתמש בשעות השינה של אמא כדי לשרת אותו. טוב, זה אגואיזם. זה אגואיזם טבעי אמנם, אי אפשר לבוא בטענות לילד כזה, ודאי וודאי שלא. אבל הילד כל כך מחובר לצרכים שלו, שהוא מבטא אותם בטבעיות ועוד דורש מהסביבה לשרת אותו, כדי שלא יחסר ולו תנועת חיים קטנה שלו. לפחות מתנועת החיים שהוא צריך, כן? בגילו, אכילה, שתייה, שינה, אומרים, חום, כן, חולה. את זה הוא ידרוש. כשאנחנו גדלים, ואנחנו מתחילים להיכנס לתוך החברה האנושית, כן? בלי מייסים, אנחנו מתחילים לשחק את המשחק של שמור לי ושמור לך. מאבדים אט אט את הנאמנות לעצמנו, כן? ומשתקעים בחובות כלפי החברה. ואז נוצר חוסר איזון בין הפנים לבין החוץ. כן? איזו חכם לומד מכל אדם, כן? אבל מכל ולא כל. חוסר איזון בין הקבלה מבחוץ לקבלה מבפנים. חוסר האיזון הזה מושפע מאוד מהתרבות העכשווית, שמוציאה אותנו בלי הרף לעולמות של אחרים. מתעסקים המון עם עולמות של אחרים. והרבה פעמים זה בשביל למלות את עצמנו. כי אדם מרגיש ריק, הוא צריך גירוי. ואז הגירוי זה אותו שחקן, זה אותו אומן. ואנחנו נחשפים לעוצמות נפשיות אדירות של אנשים בעלי כוחות. אי אפשר להכחיש את העובדה שהם בעלי כוחות. ואנחנו יושבים ככה מול המסך, מול אותו טיפוס, אם זה בהופעה, וזה בסדר. לראות הופעה, אין שום בעיה לראות הופעה. בסדר, הופעה קשירה, כל זה. אבל העוצמות שנמצאות על הבמה, לעומת תחושת הריק שאני חווה, היא יוצרת משוואה בלתי אפשרית. בבחינת מה יעשה הבן ולא יחטא. איך אני יכול לעמוד מול ההשפעות האלה? זה ודאי שאתה האליל שלי. זה ודאי שמול הריק שאני חווה בתוכי, החוויה הזו, לראות אותך שר, לראות אותך משחק כדורגל, לראות אותך, החוויה הזו היא סוחפת, היא עוצמתית. ואז אני העבד שלך. אני העבד שלך. אני אתלה את הפוסטרים שלך בתוך החדר שלי. אני אכיר את אורחך ורבעך. אני יודע בדיוק בין כמה אתה ומי זו אשתך וכמה ילדים יש לך ואיפה אתה גר, באיזה שעה אתה קם בבוקר של אותו שחקן. אני פשוט נהפך צל של אותו אדם. דבר מדהים. שאנחנו פוגשים מתוך מציאות של ריק את בעלי ההשפעות האלו בחברה הזאת. זה בעיה רציני. בחברות שבטיות זה היה סיפור שונה. בחברות שבטיות היה יותר כבוד, הייתי אומר, לביטוי של כל אחד ואחד בתוך המשפחה. ידעו גם לכוון כל אחד בתוך המשפחה לעיסוק שלו. ידעו. אף אחד לא רצה לגזול את השני. המרחב השבטי, המשפחתי, הוא יותר דואג לפרטים שלו, למימוש של הפרטים. נאמר, כן, יש מה לבקר גם את זה, אבל באופן כללי. הוא עלול להרגיש תלוי בחברה ובדעת הקלטה. יש לנו פה סיפור מעניין, נקרא אותו. אוקיי, יספיק לנו לקרוא את הסיפור ולהגיד כמה מילים עליו. עד 10:50. אסתי העבירה שיעור חינוך לתלמידותיה. באחד השיעורים אמרה אחת התלמידות כי היא רוצה להיות מפורסמת. כשאת מפורסמת, כולם אוהבים אותך ונותנים לך המון כבוד. הנה, לחפש את האהבה מבחוץ ולא לחפש את האהבה מבפנים. כלומר, מה שחשוב הוא שנשמתך תאהב אותך, שנשמתך תאשר את פעולותייך, שהישר כוח יבוא מבפנים. קראנו לזה מקודם אושר, מלשון אישור, שאדם לא זוכר לקבל את הפידבק מבפנים. כן? דוגמה, אדם צמא, שותה. כשאדם צמא, שותה, מה הוא מקבל? מאיפה הוא מקבל את הפידבק? מהגוף. למה? כי הוא עכשיו, הפעולה שהוא עשה, עולה בקנה אחד עם הצורך הגופני. לכן הוא מרגיש את הסיפוק. תראו לזמכם, כשאדם צמא, כן? היה מחפש את הסיפוק ממישהו שיגיד לו, יפה, שתית! זה דבר מוזר, נכון? דבר מוזר. איך אמרו חזל? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. למה? כי לכך נוצרת. אל תחזיק טובה לעצמך, אל תחפש את המחמאה, כן? איזה גאון אני, איזה חכם אני, איזה שקדן אני. לא! העונג צריך לבוא מאיפה? מהידיעה שלזה נוצרת. שזה הידיעה יותר עמוקה. מעצם הסיפוק על הכישרון שלך ללמוד, או המחמאות שאתה מקבל על זה שאתה לומד. אל תחפש את הגיבוי. לא בהרגשת העונג האינטלקטואלי, ולא במחמאות בחוץ, אלא מעצם העובדה שזה נוצרת. זה העושר יותר גדול. נכון, זה לא פשוט לקבל את הפידבק מהמקום המאוד פנימי הזה של כך נוצרת. לכן הם מחפשים את העונגים האחרים. מעצם העובדה שלמדתי והתקדמתי, ואני כבר יודע את הסוגיה הזו והזו, והם בכלל אומרים אליי שאני חכם. אנחנו מחפשים את הסיפוקים במקומות יותר חיצוניים, כי לא תמיד קל לנו לחוש את העונג הנשמתי. נכון, אבל היא רוצה להיות מפורסמת. שאת מפורסמת, אוהבים אותך ונותנים לך המון כבוד. אנחנו כבר מבינים שהתלמידה הזאת, היא ניצבת לפני מסע חיים לא פשוט. אם זה הנחת המוצא שלה, מעניין מה תאמר המורה. אמרה התלמידה, כתגובה לכך החליטה אסתי, המורה, לשתף את תלמידותיה בסיפור אמיתי שחוותה, בבחינת כבשת הרש. כבשת הרש זה סיפור כביכול בלתי תלוי, שכולם מקשיבים לו בעניין, ואיש לא יודע שלמעשה המסר של הסיפור הזה הוא מוכיח ושופט אותו. בואו ותשמעו סיפור. לפני שנים הייתה לי חברה טובה, אשר עברה לגור באמריקה, ונהייתה שם לשחקנית מפורסמת. כולם נתנו לה הרבה כבוד וחשיבות, וזה נתן לה הרגשה טובה, הרגשה של קיימות, של משמעות, של ביטחון עצמי, הכל במרכאות כמובן, אבל זה נתן לה הרגשה כזו. לאחר זמן, החלה חברתי לעלות מעט במשקל. מה שנקרא, נתוני השוק שלה מתחילים להיפגם. לאחר זמן החלה חברתי לעלות מעט במשקל. פעם אחת כשהגיע לאולפן ההקלטות, ראה אותה המנהל וצעק, מה זה? איך השמנת? תראי איך את נראית. את כבר לא בקריטריונים של השוק. אין חשיבות בכלל למה שהיא באמת. אין חשיבות לזה. אין חשיבות לכך שאולי מצד אופיה, בכלל היא נהנית לשחק גם כשהיא קצת יותר שמנה. מי אמר שהיא צריכה להיות כל הזמן בגזרה מסוים? מה, חסר שחקניות שהן גם כן קצת שמנה? לא חסר. אבל זה לא משנה לה מה מתאים לה. היא צריכה לעמוד בקריטריונים, במיטת סדום של הוליווד. איך את נראית? הוא יחליט באיזה תנאים היא צריכה להיות מאושרת. הוא יחליט באיזה תנאים. מי נתן לו את הסמכות לבוא ולגזול ממנה את הנאמנות לאופי שלה? הוא מחליט באיזה תנאים היא תהיה מאושרת. אי אפשר לשחק ככה. את חייבת לעשות דיאטה. אם את לא מרזה, את לא שווה כלום. זורקים אותך לחצר האחורית של הוליווד. את לא שווה כלום. את חייבת לעשות דיאטה. אם את לא מרזה, את לא שווה כלום. חברתי העמומה הייתה נבוכה מאוד. לכאורה הייתה בה איזו מחאה פנימית שרצה למחות ולומר, מה פתאום? בגלל זה אני לא שווה כלום? אבל לא היה לה את הכוח להשלים את המחאה הזאת. היא הייתה נבוכה, היא רצתה להגיד משהו. היא הרגישה את העוול העצום שיש בכך שאדם בשוק הבידור, בתעשיית הבידור, יקבע לה באיזה תנאי תהיה מושרת. אבל לא היה לה את האומץ ואת העוצמה החירותית להגיד לו את זה. הפרצוף. לא היה זה כוח. הייתה נבוכה. היא כמובן ניסתה לעשות דיאטה, אך לא הצליחה. המנהל פיטר אותה מהעבודה ואמר לה, אם את נראית כך, את כבר לא שחקנית, את סתם שמנה. תארו לעצמכם, כן? תארו לעצמכם שאדם עולה מארץ, כן? בעלייה מרוסיה למשל. אנשים שם היו מהנדסים גדולים, היו רופאים, היו בתפקידים מאוד חשובים, הגיעו לארץ, אין להם מקצוע. אפשר לראות הרבה רוסים שנמצאים, אני יודע מה, בכניסה לכל מיני חניונים ואולמות חתונות ושמחות, שומרים פשוט עם המכשיר הזה. אלו אנשים שאם תשאלו, הם אנשים מאוד רציניים בארץ המוצא שלהם. מאוד רציניים. היכולת המופלאה שלהם זה בעצם לתרגם את שינוי המצב שלהם ולבחור במשהו, לא יודע אם הוא מתאים להם, אבל משהו שהולם אותם לפי הצרכים העכשוויים של הפרנסה. נכון, אז אני לא פרופסור. מה, בגלל זה אני לא שווה שום דבר? נו, אני אמשיך להתקיים. אמשיך להתקיים. אני בוחר לי בעיסוק שהוא מכבד את בעליו. אמשיך להתקיים. אני מתפרנס וכן הלאה וכן הלאה. המעברים האלה הם לא קלים. החוויה הזו הייתה קשה מאוד עבור חברתי, אך מאז היא הבינה. המשבר הזה הביא אותה לחיפוש פנימי. מה הפעולה שהיא תעשה כדי שלא תהיה תלויה באחרים? החוויה הזו הייתה קשה, אבל היא הבינה כי האושר והשמחה שלנו אינם יכולים להיות תלויים בחברה ובדעתה כלפינו. כי החברה מסמנת לנו מסלולים מאוד מסוימים. מאוד מסוימים. שמי שלא שייך אליהם, נגזר עליו להיות סתם בן אדם, ולחיות את חייו באיזה מין אפרוריות. ומי ששייך עליהם הוא בר המזל, והוא חי חיים של עושר. יש צמצום אדיר, אין מקום לכולם. על פי נורמות חברתיות, אין מקום לכולם. החברה קובעת מי שווה פחות ומי שווה יותר. אמות המידה של הערך נקבעות לפי מה שראוי ונחמד בעיני החברה. העושר והכבוד האמיתי אינם קשורים למה שאחרים מעניקים לנו. העושר נמצא בתוכנו, בתוך הכבוד שאנו מעניקים לעצמנו. אור הכבודי, אור הנבל, אור הכבודי, זו הנשמה. הכבוד נמצא בפניהם, ממה שנכון לנשמה. וכל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. כן, דיברנו על זה פעם, כמדומני שהזכרנו את זה. כל יצור ויצור הוא מאושר עם מה שהוא עושה. כן? אומרת הגמרא, חזיר, תתלה לו אוכל נקי פה על הצוואר, כדי שהוא יאכל את זה בשעה שהוא רעב, הוא יעדיף להתגלגל באשפה כשהוא רעב. והוא שמח בזה. הנפשיות שלו היא מאושרת דווקא שהוא אוכל את הפסולת ואת הזבל. והחמור לעומת זה, הוא לא יכול לאכול מאבוסו של השור. הוא הסתניס, הוא צריך אוכל נקי. זה הנפשיות שלו. כל אחד מאושר בנפשיות שלו. ולצורך העניין, הנפשיות שלי, כן? אם הנפשיות שלי גוזרת אליי להיות פועל זבל, אז אני יכול להתעלות על המסעיות האלה שעוברות פה בארבע בבוקר, כן? מבנות הזבל, ולהיות מאושר מאוד. זה לא הדבר הכי שאני עושה בחיי כמובן, אבל זה אחד מהם. אז אם הנפשיות שלי היא נוטה לזה, לנקות את רחובותיה של ירושלים, אין לי שום בעיה עם זה. למרות שבדרכי אני רואה אנשים נורא מפורסמים, אני רואה את השיירה של ראש ממשלה, אני אומר לו בוקר טוב, מאושר לחלוטין. זה בכלל לא פוגע בי שאני רואה אותו במשרה כזו ואני מנקה זבל. זה בכלל לא, כי אני יונק מבפנים. הפעולה הזו נעשית בתמיכה נשמתית. העושר נמצא בתוכנו, בתוך הכבוד שאנו מניקים לעצמנו. סיכמה המורה את סיפורה בהתרגשות. טוב, נצור כאן.